שבת שלום וחיים טובים והרבה הרבה אושר ושמחה לכל עם ישראל.
אמן ואמן. ואנחנו בוודאי בוודאי ברשות הרב, אנחנו כמו שאנחנו מבקשים תמיד שהכל יהיה לזכות כל עם ישראל, לומדי התורה, אלה שיושבים ביישובים בצפון ובדרום, אלה שאוחזים בנשק, מגיני ישראל, שהקדוש ברוך הוא יחוס יחמו על עם ישראל, וניכנס לשבוע הרבה יותר טוב. פשוט הרב, היום זה בעצם יסוד שביסוד כבב, יום תחילתה של מלחמת ששת הימים.
כן, גם יש לנו, השבת הזאת, היא תיקרא שבת כמעט האחרונה, שלפני האחרונה יותר נכון, זה לחג השבועות, שבת הבאה היא שבת קלה, אבל היום מתחיל, סליחה, היום זה יום יסוד שביסוד, זה יום גם שפרצה בו מלחמת ששת הימים, ניסים ונפלאות היו לעם ישראל, כל היישוב פה היה בסכנה, כי שלוש ארצות ערב הקיפו אותנו מכל העבר, ומי שזוכר את זה, אז שום מדינה לא באה לעזרתנו, צרפת עשתה אמברגו על הנשק, אמריקה גם כן עמדה מהצד, ואנחנו ברוך השם הקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל, אפילו שהיה עם פחות קטן, היה הצבא היה יותר פחות, אבל ברוך השם עם ישראל התגבר, והנה חזרנו אל כותל המערבי, המקום שהשתוקקנו אליו הרבה מאוד, אבל אנחנו תפילה שירושלים תישאר בקדושתה ותחזור לקדושתה כמקדם, כי התכלית היא בניין בית המקדש, והתכלית היא שירושלים תיבנה על ידי הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר בפסוק, בונה ירושלים אדוני, נדחי ישראל לכנס, שיתקיימו בנו כל החזון, כל הנביאים שהיו לנו במשך כל הדורות. תודה.
אמן ואמן, חזק וברוך, תודה לרב על דברי הפתיחה, ואנחנו ברשות הרב כבר נפנה למאזין הראשון שנמצא איתנו, משה מרצליה. שלום לך משה.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום וברכה רבה.
כבוד הרב, כאן יש לי שאלה, משהו לבקש על הדקת נרות שבת.
כן.
עכשיו אני הולך לבית כנסת, נגיד בשעה בערב בשש ורבע, באיזה שעה אני אמור להדליק את הנרות שבת? כי הבנתי שעשו להדליק לפני חצי שעה או 40 דקות, לא יודע מה. הלו? כבוד הרב?
שומעים אותך, כן.
כן.
שאלה שלך ברורה, תודה לך משה מרצליה. כבוד הרב שומע?
כן, ההלכה אומרת שאפשר להדליק שבת, להדליק נרות שבת, סליחה, זמן פלג המנחה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, בכל יום זה משתנה. זמן פלג המנחה, נכון להיום, שזה אמרנו כפבב לחודש אייר, הזמן פלג המנחה הוא, כפי שאני רואה, זה 6:14. בשעון קיץ, 6:14 זה בירושלים. בשאר הערים אפשר, בוא נאמר, ב-6:20 ודאי, אפשר כבר להדליק נרות שבת, אפשר גם לקבל שבת ולהתפלל תפילת ערבית.
אז 6:20 מותר להדליק?
6:20 יהיה אפשר בשופי, בכל החלקים של הארץ, להדליק נרות שבת, ואחרי זה גם לגבר מותר יהיה להתפלל מנחה. אישה כדאי שתתפלל מנחה לפני כן. אבל בכל מקרה, גם היא יכולה להתפלל מנחה אם היא הדליקה נרות שבת, בתנאי שהיא תתנה שהיא לא מקבלת שבת עליה בהדלקת נרות, ואז היא תתפלל מנחה ואחרי זה תקבל שבת. אפשר יהיה גם לעשות קידוש וסעודת שבת יותר מוקדם, מי שרוצה.
6:20 מותר?
6:20 זה מותר.
בסדר, תודה רבה כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
תודה לך המאזין משה מרצליה. שלום למאזין מהצפון, בבקשה.
ערב שבת שלום לרב.
שבת שלום ומבורך.
הרב יזכה לבריאות קטנה, רפואה שלמה.
אמן ואמן.
רצינו לשאול את הרב, הרב, שמענו מהרב פעם לפני כמה זמן שלגבי ברכך, בגלל שזה רשית, היא תנועה קטנה, אז החף הראשונה היא בשווה נח. תגיד דברך ח. והשאלה לי לרב, הרי זה כמו אותיות אדומות שאומרים הללויה.
אני לא, תראה, אני לא נכנס כעת לכל מיני דוגמאות אחרות מהדקדוק. אני אומר לך מה שהמסורת, במסורת אבותינו הייתה תמיד, לומר יברך ח. זאת אומרת, כיוון שהרש היא בסגול, אז החף שאחריה היא נעשית שווה נח, ולא אומרים ירחך, אלא יברכך. כך לשון המקרא. נכון שבשיחה, שיחת חולין, שאנשים מדברים, אז הוא אומר, השם יברך אותך ויברכך, אבל זה לא מדוקדק. לפי הדקדוק, בקריאת התורה, לדוגמה, אנחנו אומרים, יברכך אדוני וישמרך. והסיבה, כיוון שבית יש לה מתג שזה מעמיד, אז אני מרים את הבית, יברך ח. אני יודע שזה צרם לכמה אנשים שלא רגילים, אבל כך נהגנו וכך נהגו אבותינו. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. ואנחנו יחד עם מאזינה מהמרכז, שלום לך גברת. נמצאת איתנו המאזינה? אנחנו כבר, אז אנחנו נלך בבקשה, נלך למאזין הבא, איתנו דוד מירושלים, עיר הקודש. שלום לך דוד.
הלו?
שלום, אתה בשידור, בבקשה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, כבוד הרב. כבוד הרב, רציתי לשאול, אם אדם שהיה לו איזושהי צרה, הוא היה צריך ישועה, אם זה בעניין של שידוך או זר הדבר קיימה, הוא היה בקברות צדיקים, עשה שני חמישי שני, או באורחה, עם כל מיני קברות צדיקים, ואמר שיבוא להודות. ועכשיו כשהגיע לו ישועה, הוא לא יודע ממי זה הגיע. מה הוא צריך לעשות?
לא יודע. א', אני לא יודע אם יש מקור מוסמך, אני מדבר. מהקדמונים, והרב חידה כותב שאחרון הקדמונים זה רבנו ארי. דבר שלא כתב רבנו ארי, אנחנו לא יכולים לפרסם או לומר, אבל דבר שרבנו ארי אמר, אנחנו יכולים לסמוך עליו. שני חמישי שני ללכת להתפלל באיזה מקום, לא שמענו. אז אין איזה דבר מוסמך. יש פה ושם שמועות או כתוב בספרים, ואני לא בא לזלזל או להעביר ביקורת חלילה. אבל אין בזה עניין לומר שני חמישי שני אני אתפלל והתפילה תתקבל. יש תפילה שמתקבלת בין רגע, יש תפילה אחרי שנתיים, יש אחרי 10 שנים, יש אחרי 20 שנה. כמו שהגמרא אומרת לגבי חלום טוב, חלום טוב אי אפשר לדעת מתי הוא מתקיים, מתי הוא יהיה, יתבצע. אז זה תלוי ברצון שיהיה בשמיים, שעלה רצון לפניו, ואז הוא יעשה מה שיעשה. עכשיו לגבי למי להודות, להודות לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מודים לבשר ודם, גם לא לצדיקים שנפטרו ולא למלאכים, אנחנו מודים אך ורק לקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו כן יכולים לבקש, לבקש סיוע מהצדיקים. אבל, או לבקש מהקדוש ברוך הוא, יש בזה ויכוח הלכתי. אני הייתי מציע שתסתכל במבשרת ציון חלק ג', יש שם את כל השיטות, האם מותר לבקש מהצדיק עצמו, ורוב הפוסקים אומרים שלא, אלא אני מבקש מהקדוש ברוך הוא בזכות הצדיק. אז מבקש מהקדוש ברוך הוא בזכות הצדיק, אז שהוא צריך להודות, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, והוא גם מחזיק טובה לאותו צדיק שעזר לו, שהתפלל בשבילו וסייע בעדו. זה כל העניין. תודה.
אז לא צריך לחזור לקבר ולהודות?
אני לא יודע אם צריך לחזור. מה להודות? מה, אסור?
להודות הכוונה לפרסם, לשים הודעה, כי הרבה עושים...
אני לא מאמין. תראה, שוב פעם, אנחנו נכנסים כאן לעבודה שהיא לא עבודת השם. סליחה. זה לא עבודת השם. ברגע שאנחנו מתייחסים ונותנים לאיזה סמכות או איזה כוח לאיזה צדיק, עם כל הכוחות שיש לכל הצדיקים, ואנחנו מאמינים בכל זה, וחלילה חלילה לכפור בזה, אבל ללכת להודות לצדיק, זה נשמע לא טוב, ונשמע קצת בעייתי מבחינת אמונה באל אחד. ודי למבין.
תודה רבה, חזק וברוך. שאלה מהפורום, מהמסרון, כבוד הרב, שאלה שהגיעה מטקסס, דלס, טקסס, ארצות הברית. השאלה היא שם היהודי, שהוא מעסיק פועלים שאינם שומרי תורה או שומרי ברית אפילו. בקבלנות יש לו דרישה מהממונים עליו, שגם הם גויים, שהוא יעסיק אותם בחג, כמובן הכוונה לחג השבועות הקרוב, איך הוא ינהגו בתווך?
אז יש חילוק גדול בהלכה, בין אם הוא עושה את הדבר קודם כל במבנה, זאת אומרת בקרקע, או שזה סתם שליחות. סתם שליחות, אין לו שום אחריות עליהם. אבל לגבי, למשל, בבניין או במשרד או במקום קבוע, אז יש בזה בעיה. אם זה בניין שלו, זאת אומרת זה מבנה או משרד או מפעל, שהמפעל הזה של היהודי, גם כשהקבלנות היא של גוי, יש בזה חילול השם, יש בזה איסור, ומרן אסר את זה. אבל אם זה לא כמו שאמרנו, זה לא במבנה קבוע ולא בנדלן ולא במקום שהוא ידוע שהוא של ישראל, ובנוסף מרן כתב גם שזה מחוץ לעיר, זה לא בתוך העיר, במקום שיש יהודים ורואים, ואז יאמרו שמה היהודי עובד בשבת, אלא הגוי הוא שעושה כן, והכל ידוע שהגויים עושים, וזה לא ביישוב של יהודים, אז יש מקום להקל, וכמובן עם פרטים מסוימים, למי הולכים הרווחים, ואיך מתחלקים ברווחים, זה נושא לא הכי הכי חלק, וכדאי שיתייעץ עם גדול בישראל, זה לא דרך גלי הרדיו או גלי האתרים, אלא שיחה אישית שינחה אותו ויאמר לו מה בדיוק הדברים המותרים ומה בדיוק הדברים האסורים.
אכן כן, תודה רבה, חזק וברוך לרב ולמאזין מטקסס ארצות הברית. ואנחנו עכשיו עם מאזינה מהמרכז, המאזינה שלנו, שלום לך.
שלום וברכה, שומעים אותי?
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, יש לאמא שלי שני שמות, שבשם השני אף אחד לא משתמש, הוא שם גם בלועזית שהוא לא כל כך קל להגיע. עכשיו השאלה שלי, אמא שאני מזכירה את השם שלי לתפילה, אני צריכה להזכיר את שתי השמות של אמא שלי, וגם אם אני מעבירה נגיד את השם שלי לתפילה, אם אני צריכה להגיד את שתי השמות של אמא שלי, ומידה וגם
אולי לא יכול להגיד את זה. לפי ההלכה, כל שם שלא משתמשים בו, ואפילו שמשתמשים בו לפרקים, זאת אומרת פעם ב, אז השם הזה לא תופס, הוא לא נקרא שמה, אלא זה שם, רק השם שבו היא ידועה, ואפילו שזה היה שם עריסה, זאת אומרת כשהיא נולדה קראו לה בשם זה, ואחר כך הוחלף השם, והשם הראשון השתכח, וכמעט לא משתמשים בו כלל, גם לא בני המשפחה, הוא לא קיים, וכל שכן הילדים, הבנים, הבנות, שמזכירים אותם בשם אימם, הם נקראים על שם אימם העיקרי, ולא השם הנוסף. לא צריך להזכיר את כל השמות הנוספים. אני יודע שהיום יש מגמה כזאת, כן להזכיר, אבל לפי ההלכה, כיוון שזה לא תופס, וגם זה הולך לפי ההלכה, איך שנוהגים בגיטין וגם בכתובה. ברגע שהשם הזה הוא לא בשימוש, אין צורך כלל להזכיר אותו.
בסדר, גמור. תודה רבה. אם אפשר משהו עוד בעניין שמות, מה המקור של השם אפרת?
אני לא יודע, לא בקיא
מי
בשמות.
מי זאת הייתה?
אני לא בקיא בשמות.
בסדר,
תודה רבה, אנא תשמרו על המסגרת בבקשה. תודה רבה למאזינה. ואנחנו עם מאזין שלנו מביתר עילית, שלום לך דקל.
שלום כבוד הרב, ערב שבת שלום.
שלום, שבת שלום ומבורך.
שכוח לרב על התוכנית, ברוכים יהיו על זיכוי הרבים. שאלה אחת בקצרה, שוטב לשנה שערב שבועות חל בשבת הבאה, ומי שנהג כל השנים כמנהג המקובלים לא להסתפר עד ערב שבועות. כפי שידוע על פי הסוד, בכל ימות השנה אין להסתפר בכלל בלילה, כי זה דינים וכו'. מתי הכי כדאי להסתפר השנה? בליל שישי או ביום של יום שישי, מתי הכי כדאי? האם באמת זה נכון גם בלי קשר לערב שבועות, בכל ימות השנה לא כדאי להסתפר בלילה. תודה.
כן, אז כך, שאלה מאוד חשובה. לגבי התספורת בערב שבת הקרובה הבאה, זאת אומרת שזה יום למעשה ממחת לעומר. דעת רבי חיים ויטל שמותר בכלל בממחת, הוא הביא שם דוגמה מהפסוק, אסמכת נפלאות בארץ חם. זו ארץ מצרים, הרי אנחנו גם כן מונים ליציאה מארץ מצרים, וההתקרבות לקראת הר סיני. אז נפלאות בארץ חם, הוא אומר, הנה, יש ביום ממחת לעומר עניין שכבר מסתיימים כאילו ימי העומר, אף על פי שלא סיימנו את הספירה במילואה. הרשש הלק על זה, רבנו שר שלום שרבי, וידוע, דבריו ידועים בספרו נהר שלום, כתב שלדעתו לא מסתפרים רק ביום ממתת ובשום פנים ואופן לא קודם לכן, והוא רומז לדברי רבי חיים ויטל. ואחר כך הוא כותב, מה עושים בשנה כמו השנה הזאת? כאשר שבת, אני עוד לא ספרתי עומר של 49 עד שיבוא ליל שבת. ואיך אני אכנס לחג השבועות בלתי מסופר? זו בעיה, זו שאלה. הוא מסיים, לולא שהכרחוני חבריי, לא הייתי מסתפר. זאת אומרת, היה לו ויכוח עם חכמי בית אל. חכמי בית אל אמרו לו, כן, אתה צריך להסתפר. אנחנו מסתפרים, וגם אתה, הרב שלנו, תסתפר. אז הוא כותב, זאת אומרת שהוא כן הסתפר, אבל כאילו מתוך אילוץ. למעשה, המנהג הוא כן להסתפר. עכשיו, לשאלה להסתפר בלילה, נכון, שחכמי הקבלה כותבים שלא להסתפר בלילה, כיוון שלילה זה זמן ששולטים מדינים, והשיער זה דין, כמו שרבנו ארי כותב בכמה מקומות, אחד מהם זה בספר עץ חיים, שהשיער הוא דין כיוון שהוא לשון שיעור, שיעור זה הגבלה, זה מידה, זה קצבה, ולכן יש בו דין. דבר שהוא רחמים או חסד, הוא אינו הגבלה. אבל דבר שהוא מוגבל, הוא כבר אוטומט הופך להיות דבר שהוא דין. וכיוון שבשיער ידוע, גם יש בזוהר הקדוש אריכות גדולה, שהדינים מתלבשים בשערות וכדומה, זו הסיבה העיקרית שאנחנו לא מסתפרים בימים אלה, ואף על פי שכבר תמו ימי האבל על תלמידי רבי עקיבא שנפטרו, בכל זאת, כיוון שהם ימי דין, ימי העומר, שבהם עדיין קצת דין, אף על פי שעבר לגלה עומר, אז הדין התמתק, אבל עדיין יש קצת דין, אז אנחנו לא מסתפרים עד ערב שבועות. מה קורה בערב שבועות, אפילו בשנה רגילה? כיוון שספר ממתת לעומר, כך היה מנהג המקובלים. זה ידוע, כך כותב רבי בנימין הלוי, שהוא מתלמידי רבנו הארי, שכך היה בצפת. ויש הגהה מפי רבי שאול דבק, שהוא כותב בספר שער הכוונות, והעתקנו אותה בספר תורה בציון, אם תרצה תוכל לעיין שם למצוא את זה, שכך היו נוהגים ללכת בכנופיה, זאת אומרת כל החבורה של חכמי צפת, עוד לפני בטל, חכמי צפת לפני 400 שנה, אחרי פטירת רבנו הארי, בתקופה שלפני 400 שנה מהיום, היו הולכים אחרי ספירת העומר אל הספר ומסתפרים בלילה. לילה זה זמן דין ולא מסתפרים, אבל כיוון שספרנו עומר, אז הדין התבטל, ואותה לילה אני יכול כן להסתפר. וכך היו נוהגים המקובלים בירושלים. אני זוכר שאבא עליו השלום שהיה מדקדק מאוד בעניין זה, והיינו נפגשים, מי שזוכר, אצל ברוך יצחקוב מול בית הכנסת מוסיוף, היה לו שם מספרה, שכל חכמי המקובלים בירושלים היו מסתפרים שם כל השנה, ואותה לילה היה עמוס שם המספרה, וכולם היו יושבים ומדברים ונושאים ונותנים בנושא הזה. כך היה עם הרב יעקב מונצה עליו השלום, עם הרב אפרים הכהן, רבי ישחר רבו עזיז, ועוד ועוד חכמי הקבלה של ירושלים דאז, מה שזכיתי להכיר, וכולם היו מסתפרים מכיוון שביום יש קצת לחץ וצריכים להתכונן לחג, אז היו רוצים כבר להסתפר מלפני כן, מה גם שהשיער הוא דין והיו רוצים להתפטר ממנו כמו שאומרים. אז באמת כך המנהג, שזו הייתה לילה יחידה בשנה שכן היו מסתפרים בה, וזו הלילה של ליל ממתת לעומר, והשנה זה יחול בליל ממחת לעומר. יוצא מי שבאמת יודע שביום שישי יהיה לו קשה להסתפר או למצוא מקום או זמן ללכת להסתפר, הוא יכול להסתפר כבר מהלילה אחרי שספר את העומר. אבל אני מדגיש, אחרי שהוא ספר עומר ואמר שהם שבעה שבועות, אז לפי המקובלים, מנהג המקובלים היה שכן מסתפרים. תודה רבה.
יישר כוח, תודה רבה כבוד הרב. ברוכים תהיו.
תודה רבה, חזק וברוך לדקל מביתר עילית. הנה עוד מישהו מביתר עילית. שלום לך משה, בבקשה, ביתר עילית.
הלו.
בבקשה, בקול רם.
שלום, שלום הרב, שבת שלום.
שבת שלום.
שאלה, אתמול אנחנו שמענו את השידור של מורשת, והיה רב שדיבר על הדלקת אש, מאש לאש, בערב שבת, כאילו בערב יום טוב, אם חבלו הנר, אם הוא יכול להשתמש דרך גפור, להדליק, אם חבלו הנר.
לא, בהחלט שלא, בהחלט שלא, זה נקרא נולד. יש הערכה שביום טוב מותר אוויר מאש לאש, אבל תראה במשנה ברורה, הוא הביא את כל הדוגמאות של הולדת אש, אם זה מהשמש, אם זה דרך זכוכית, אם זה דרך המים, אם זה כל דרך אחרת היא אסורה. כל מה שהתירו זה מלהעביר מאש לאש. לכן מכאן יצא העניין של נר נשמה שמחזיקים בבית, ואז אפשר מדרך הנר הזה להעביר אש. רוצים לכל כלי שרוצים להבעיר אותו, אז מעבירים מאש לאש. אבל זה שהוא הדליק את הנר ואחר הוא קבע הוא רוצה להדליק מגפרור, בוודאי שלא. אז מגפרור זה בהחלט, יש כמה תשובות בהלכה של האחרונים שכן זה נקרא מוליד אש, וזה לא שהאש נמצאת בתוך החומר של הכופרית, אלא זה הצתה חדשה של אש שלא הייתה, וזה אסור משום נולד. תודה רבה.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
קודם כל רציתי להודות לרב על הספרים ועל השיעורים. יש לי שאלה כזאת, אני רוצה לדעת, אני נמצא בישיבה ואין לי זמן לומר את כל התיקון בליל שבועות. איזה חלקים העיקריים שאני יכול לומר, אני צריך לומר?
תראה, השאלה אם אתה שואל לפי שיטת הזוהר ורבנו הארי, או אתה רוצה, כמו שאומרים, להתנהג לפי הפשט. ואקדים ואומר לפני התשובה שצריך לדעת שכל העניין של התיקון של ליל שבועות הוא נתקן על פי רבי שמעון בר יוחאי. ולדעתי זה לא הוגן מצידנו, ואני לא מדבר אליך, אני מדבר לעצמי ולכולנו, שמצד אחד את ל"ג לעומר אנחנו חוגגים ואת רבי שמעון בר יוחאי אנחנו מכתירים, אבל בדברים מסוימים אומרים לו עד כאן, קיבלנו כאן וככה לא רוצים לקבל את דבריך. ורבי שמעון בר יוחאי הוא שבשני מקומות בזוהר הקדוש, גם בהקדמת בראשית בדף ח' וגם בפרשת אמור, הוא מעריך מאוד ומשבח ללא קץ את מי ש... ומחייב את כל הגברים שספרו 49 ימים של העומר לבוא בליל ה-50 שילש חג השבועות ולהיות ערים כל הלילה ולשבת ולעסוק בתורה. ולא רק שהוא אמר לעסוק בתורה, אלא הוא אמר ודא אורייתא לבעיה ברנש למילאה בהי לליה. כלומר זו התורה שהאדם חייב ללמוד בלילה הזאת, והוא מתאר שם מה בדיוק לומדים. תורה, נביאים, כתובים, אחר כך הוא אומר מדרשי הפסוקים, והוא כותב אחר כך בסודות התורה. ורבנו הארי בא אחריו, ובספר שאר הכוונות במשך דף שלם, העריך בכל התיקון שאנחנו לומדים. וידוע, בא אחריו גם הגאון הרב חידה, וכתב על מה שיצא בספרים מסוימים של קריאי מועד, של הוצאות מסוימות שיצאו אז בזמנו, לפני 300 שנה, שכתבו שם לקרוא משניות באותה לילה, וכתב הרב חידה דברים מפורסמים, שאין לקרוא משנה בלילה הזאת, כיוון שהזוהר אומר, קורא למשנה לשון משנה, משנה למלך, ועוד יותר, כיוון שבמשנה יש מחלוקות, יש סברה שאוסרת, יש סברה שמתירה, ואילו תורת הקבלה או דברי הזוהר, אין שם אסור ומותר, ולא כשר ופסול, ולא חייב ופטור, אלה כל אלה לשונות שישנם בעולמות יותר תחתונים, מה שאין כן הלילה, ליל חג השבועות, אנחנו בכתר העליון, שהוא בעולם האצילות, ששם יש רק תורה אחת, ושם אין דברים שליליים ואין דברים אסורים בלילה. ביום מותר לקרוא. אז מכאן נהגו כל חכמי הספרדים שלא ללמוד בלילה לא משנה ולא גמרה, ולא כל דבר שיש בו מחלוקת, אלא דברים שיש בהם פשט הפסוק והסדר המתוקן בעיקר של קריאת האדרה רבה. גם אם אנחנו לא מבינים את האדרה רבה, הנשמה שלנו זוכה, וידוע שבליל שבועות על ידי הלימוד של הלילה, זאת אומרת כל ה-49 לילות הקודמות, אנחנו משיגים את ההשגה על ידי עצם הספירה. אבל בלילה הזאת אנחנו לא סופרים, אפילו שכתוב בפסוק תספרו 50 יום, כבר הגמרא פרשה מה הכוונה, אבל אנחנו על ידי זה שאנחנו ערים ויושבים ולומדים תורה כל הלילה, ורבנו שמעון בר יוחאי כותב שמי שיהיה ער כל הלילה ולא ישן אפילו רגע אחד, אומר מובטח לו דיפוק האיש אתה בשלם, יצא שנה שלמה בשלום, עד שבועות הבא מובטחים לו חיים טובים ושלמים. אז מי שומע דבר כזה ונסוג אחורה. עד כאן זו ההקדמה לעצם העניין. עכשיו לגבי קריאת תיקון, אז יש חיוב לקרוא את התנ"ך, והתנ"ך זה שלוש פסוקים ראשונים ושלוש אחרונים כפי שסדרו, וכל זה סידר רבנו הרי עצמו, זה לא איזה מדפיס או עורך ספרים שעשה לפי דעתו, פה הוסיף פסוק ופה גרע. לכן כל מה שתמצא גם שינויים בין פרשה לפרשה, כגון למשל בפרשת יתרו, אז יש את התחלת הפרשה ואחר כך קופצים לפסוקים בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, עד סוף קריאת עשרת הדיברות, ואחר כך את הסיומת. וכן יש לנו בעוד פרשיות דברים כאלה, כמו שמע ישראל בפרשת ויתחנן והיה עם שמוע, ועוד ועוד ועוד. כל זה מסודר מפי רבנו הארי וכתוב בכתב יד בספר שער הכוונות כפי שנתפס ופורסם ברבים. ולכן אין לגרוע ואין להוסיף, גם בנביאים גם בכתובים, וגם בתרי"ג מצוות שנהגו לומר אותם, ללמוד אותם בלילה זו, ונוסף לזה את אמירת תיקון של אדרה רבה, שהיא חשובה מאוד לאמירת לקריאתה בלילה זו, ואשרי אדם, ואני מתפלל שגם אני אזכה לסיים את כל האדרה רבה באותה לילה, וכי יש בה הרבה סודות והרבה דברים שהם שייכים לחג השבועות ושייכים לכתר העליון, וזה הזמן לדבר ביתו מה טוב, ואדם קונה נשמה טהורה בלילה זו, וחבל להפסיד את זה, כי זה אחר כך הפסד לשנה שלמה, ולפני עלות השחר ללכת למקווה ולהתטהר. והטעם הוא מפורש בדברי רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר, התקנית בית תבילה הכנתי, אומר הקדוש ברוך הוא, הכנתי לכם מקווה טהרה לטבול שם, כמו שמי שנטהר מאיזה טומאה, יש שבע מיני טומאות לא עלינו, טומאת מת, טומאת מצורע, טומאת זב, טומאת יולדת, טומאת נידה וכדומה, הסופרים שבעה ימים, ואחרי השבעה ימים טובלים. גם אנחנו סופרים כאן שבעה שבועות כנגד השבעה מדרגות של טומאה, ויוצאים כל שבוע ממדרגה אחת, והנה הלילה אנחנו נסיים את המדרגה השישית, ו החל ממוצאי שבת הקרובה, הקרוב, אנחנו מתחילים את השבוע השביעי ומסיימים אותו בליל שבת, ואז במוצאי שבת, קרי ליל חג השבועות, אנחנו לומדים תורה, ולפנות בוקר, זאת אומרת לפני שיעלה השחר, צריך ללכת לבית תבילה, למקווה ולטבול, ואז האדם מקבל נשמה יתרה וכתר עליון לכל השנה כולה. אז אם כן, קשה לי, אתה עשית אותי צנזור היום, איזה דברים כן לקרוא ואיזה דברים לא לקרוא, קטונתי, אבל מה שכן החיוב זה התנ"ך ומדרשים של הגמרא על מתן תורה, כמו מסכת שבת דף פחת והלאה, וכן גם מדרשים של מתן תורה ממדרש רבה וכדומה, ואחר כך לקרוא גם את ספר הזוהר, בעיקר את ספר הדרה רבה. סקול המצוות, והרב חידה כתב בסוף התיקון תפילה מיוחדת, האדם ניצול מקרת, ונותנים לו חתימה ונכתב בספר הזיכרון. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כותב את מי שלומד הלילה הזאת את הלימוד בספר הזיכרון, והוא חי עד שנה הבאה בטוח חיים טובים ומאושרים. תודה לך.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה אלחנן מעיר הקודש טבריה, יישר כוח גדול לכבוד הרב, התשובה מחכימה. ואנחנו עם דבורה מגני תקווה, שלום לך גברת דבורה.
כן, זה ציפורה, לא דבורה, בכל מקרה.
סליחה, ציפורה, בבקשה.
אין בעיה. הוא הביא לי שעוד דבר, בעלי נפטר בהי בסיוון, וזה יוצא בשבת, ערב חג השבוע. רציתי לדעת, א', מתי מתחילים להגיד קדיש עליו, הוא ספרדי, וב', אם אני יכול להקדים את ההזכרת הסעודה, כי קשה באותו שבת, כולם עסוקים בשביל החג, אם אני יכול להקדים את זה.
ודאי, זה מובן מאליו. אז כך, הגאון רבנו יוסף חיים בספרו רפאלים מסתפק, כי בדרך כלל קוראים קדיש באותו שבוע שחל בו יום הפטירה. אז אם חל נאמר ביום רביעי, חמישי, שני, שלישי, אז אנחנו מתחילים להגיד את הקדיש מליל שבת. אבל מה קורה כאשר זה שבת עצמו? האם מספיק אותה שבת או צריך לפני? הוא כתב שמספיק אותה שבת, אני מדגיש, כן מספיק אותה שבת, אבל נוהגים להחמיר ולהתחיל משבת לפני. זאת אומרת, כיוון שפטירתו היא ביום הסיוון, שזה יוצא שבת, אז אנחנו מתחילים כבר מהלילה הזאת, מתפילת ערבית, או יותר נכון, מאחרי אמירת במה מדליקין, שהערב נאמר אחר קבלת שבת, אז אומרים במה מדליקין ואומרים קדיש על ישראל, אז אותו אומר את הקדיש, וממשיך כל השבוע לפי כוחו עד יום הפטירה, אבל עיקרו זה שבת הבאה. זאת אומרת, נפקא מינה, אם אדם רוצה לעלות מפטיר ולקרוא הפטרה לעילוי נשמת הנפטר, כמו שידוע שמובא בזוהר חדש על מגילת רות, שקריאת ההפטרה, מפטיר בנביא, יש בזה מעלה גדולה לעילוי נשמת הנפטר, אז זה עיקרו בשבת הבאה. ואם הוא רוצה, גם השבת הזאת הוא יכול, אבל הוא לא חייב. אז יוצא שבאמת כדאי, אם אפשר, להתחיל את הקדיש מהלילה, ליל שבת זו, ואם לא, אז אפשר בשבוע הבא, בליל שבת, שזה היום הפטירה העיקרי, כמו מנהג האשכנזים. האשכנזים נוהגים לומר קדיש אך ורק באותו יום של הפטירה עצמו, ולא לפני כן. אבל הספרדים נוהגים כשיטת רבנו הארי, להתחיל משבת שמקדמת, שהיא לפני היום שחל בו יום הפטירה.
ולגבי הסעודה?
סעודה לא חיה בכלל, תכוונו בסעודת שבת בשבילו וזה יהיה בסדר.
רציתי לעשות ביום חמישי באיזה כולל.
אין צורך. זה מיותר לחלוטין, וכדאי בסעודה של שבת עצמו להתפלל עליו, לבקש עליו.
אני לבד, אין לי ילדים, אני לבד לגמרי, אין לי ילדים, אין לי אף אחד, אני לבד.
כן, כן, אני בא לומר לך פתרון. מה שאני כן מציע, לשלוח איזה חבילת קרקרים או ביסקוויטים עם איזה חבילה של פירות העץ ומין האדמה כמו בוטנים או שקדים, וכן גם כן שברכו גם מזונות העץ האדמה לבית הכנסת שמתקיים בו שיעור תורה, ואחרי השיעור תורה יזכירו את נשמת הנפטר ויאמרו קדיש עליו ויברכו את הברכות הללו. הנה, אז זה אתם יוצאים את אוהבת סעודה, וגם יזכו במאה ברכות לשבת, זה מצווה גדולה מאוד. זה אין ספק שיהיה לו נחת רוח גדולה מאוד מאוד.
תודה רבה, כבוד הרב.
לכם, חיים טובים.
אמן.
תודה לך, גברת ציפורה מגני תקווה, ואנחנו עם מאזינה מהמרכז. שלום לגברת.
שלום וברכה. אני רוצה לשאול בקשר לשילוח הקן. יש לנו בתוך המרפסת, היונה ישבה בתוך קערה ובנתה את הקן שלה. האם דווקא אפשר לעשות, לעשות את השילוח הקן בלילה או דווקא ביום? או אחרי השילוח להגביה את הקערה או להגביה את האפרוחים?
כן, אז קודם כל אני מתאר לי שבטח הפקרתם את המקום, או שאמרתם שאתם לא רוצים לזכות לא באפרוחים ולא בביצים. כי אחרת, כיוון שזה רשות פרטית שלכם, אז אין כאן מצוות שילוח הקן, כי כתוב בפסוק, כי ייקרא כאן ציפור לפניך. והגמרא דרשה כי ייקרא פרט למזומן. מזומן פירושו דבר שהוא זמין ושהוא שייך לי. הוא פרטי, אבל אם הוא לא רכוש פרטי, אפשר לעשות את השילוח הקן. אז אם כבר יש אפרוחים ולא הפקרתם את המקום, או לא אמרתם שאתם לא רוצים לזכות בזה, אז אי אפשר לעשות שילוח הקן. ולא רק זה, אלא יש כאן חשש של צער בעלי חיים לחינם. משתמע אם אני עושה את זה כתוצאה מהציווי של מצוות שילוח הקן, אין כאן צער בעלי חיים, ואולי יש, גם אם יש, אז הזוהר אומר שהמלאך הממונה על אותה יונה או אותו ציפור תאורה עולה למעלה ואומר תראו מה עשו לי, והקדוש ברוך הוא מתעורר ואומר ומה עשיתי אני לילדים שלי שגירשתי אותם מבית המקדש, ומתי אני מחזיר אותם לשם? הנה הגיע יום ירושלים, וירושלים עדיין לא, ישראל לא בתוכה, לא בתוך הר הבית. אז הקדוש ברוך הוא מתעורר, וזה מקרב את מלך המשיח, כמו שכותב מדרש תנחומה. הוא כותב, אם אתה משלח את הציפורים, אתה מקרב את מלך המשיח. אז יוצא שהכלל הראשון הוא להפקיר לפני שיבואו יהיו הציפורים והאפרוחים או הביצים, בכלל לפני שהיא תטיל אותם. איך שהיא מגיעה לשם, אני עומד ואומר, אני לא רוצה לזכות בבקן הזה, והוא לא יהיה שלי, ואז אני יכול לעשות. כשהיא תטיל, אני יכול לעשות. עכשיו שאלתם, האם להרים את הקערה? כן, אפשר להרים את הקערה, כל הקערה כולה, ואז על ידי זה, הגבהתם את זה טפח, שזה 8 סנטימטר, מאיפה, מהמשטח, מהגובה, שהוא היה מונח עליה, שהקערה הייתה מונחת עליו, ובזה קיימתם שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, ואת יכולה להחזיר את זה למקומו, והיא תבוא, ואם היא תרצה תחזור ותיקח אותם או תדגור עליהם או תגדל אותם, עד רבה ועד רבה.
האם זה ביום או בלילה? מתי לעשות את השילוח?
יפה, אז אנחנו עושים את זה בלילה, ובלילה מאוחר, זאת אומרת אחרי 9 או יותר נכון 10 בלילה בשעון קיץ. מדוע? כיוון שבדרך כלל, אני מדגיש בדרך כלל, היון הזכר הוא נמצא במשך היום, והאימא יוצאת לשטחים הפתוחים לאסוף לה שם לנוח ולאסוף לה מזון וכדומה, והיא חוזרת בלילה. כשהיא חוזרת בלילה, אז היון הזכר עוזב, והפסוק אומר שלח תשלח את האם. ואם אני משלח ביום, וביום היה האבא, זה לא מועיל, לא קיימתי את המצווה, כי אני צריך לקיים כאשר האמא נמצאת, רובצת, והאם, כי כתוב בפסוק, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. לכן צריכים לעשות את זה בלילה, ולא ביום. והנה חינמי, אם אתם מזהים שזו הנקבה, ואתם יודעים להבדיל בינה לבין הזכר שלה, וזה היא ולא הוא, אז אפשר גם ביום, אבל בתנאי שזה היא ולא הוא. תודה רבה.
תודה,
כל טוב. תודה למאזינה, ואנחנו עכשיו הולכים למאזין הבא מאשדוד. שלום לך מאיר, בבקשה מאיר.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי רק בבקשה לשאול, אנחנו לומדים פה באבות ובנים בשבת בצהריים בית כנסת שמעורבב גם ספרדים, אשכנזים, חסידים, כל שבטי ישראל. שבת שעברה הבאתי ממתקים לילדים, איגלו קומותיים. בא לי הגבאי, אומר לי, אסור לאשכנזים לאכול את זה בשבת, משתי טעמים.
לא הבנתי, מה זה היה?
איגלו קומותיים, זה הקרח הזה ב...
כן, הבנתי.
שוקפול, שוקפול. כן. אז הוא אמר לי, אסור לאשכנזים לאכול את זה משתי טעמים. דבר ראשון, ששוברים את האיגלו זה מחתך. דבר שני, שאוכלים את זה הילדים, מרסק את השלג בשבת, לקח את האיגלו, שם במקפיא, ומוצא שבת חילק לילדים. הוא אמר, ככה זה לאשכנזים. האם הוא צודק או לא?
תראה, גם אם הוא לא צודק, אז מה אתה יכול לעשות? הוא גבי בית הכנסת. כי למעשה לאכול קרח בשבת מותר בשיניים. מה שאסרו לשבר קרח זה בידיים. לדוגמה, אני אקח קרח ואשים אותו בקוס או בקרה, או בקערה, ואשבר אותו בידיים או באמצעות מזלג או כף, זה נכון שזה אסור, כי הוא משבר אותו והוא מוליד כעת מים. אבל אם אני מניח את האיגלו והוא נמס לבד, או אם אני מוצץ את האיגלו בפה והוא נמס לי, מה בכלל אסור לאכול קרטיב בשבת? מאיפה יצאה ההלכה הזאת? אף פעם לא שמענו.
מחתך, מחתך ששוברים אותו באמצע.
לא, מה מחתך? טוב, אז אפשר, יש מי שרוצה להגיד שיש בזה איסור מחתך, אבל למעשה זה לא מחתך, כמעט זה דרך אכילה, וכך אני עושה. לכי, אם מישהו מבקש ממני, יש לי איזה קרטיב, ומבקש ממני חצי או חתיכה, אסור לי לשבור ולתת לו, אז אתה תגיד לי שזה מחתך. נכון שכאן זה הסימן וזה המקום של החיתוך וההפרדה, אבל עדיין אין בזה חיתוך, כיוון שזה דרך אכילה כך. אז, אבל בכל אופן, אל תתווכח, כיוון שהוא סוף סוף תן לו את הכבוד שלו, ותניח לו במקומו, ובסדר, אז תביא פעם אחרת איגלו נפרדים, או קרטיבים נפרדים ולא דרך איגלו, והשם ישלח הרבה כסף שתוכל לקנות דברים הרבה יותר משוכללים.
אמן, אמן.
ויותר טובים. אז מכאן גם קריאה לכל הציבור לעזור ולתמוך, כי תינוקות של בית רבן שקוראים תהילים וקוראים מה שקוראים בעיקר בשבת קודש, זה מגן על כולנו. ואמרתי כבר שהשבוע שאלו אותי בכמה קהילות מה לעשות כתוצאה מהמצב הלא טוב, אמרתם תאספו ילדים ושאמרו א' ב', ובאמת עשו כך. והנה, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה, 60 אותיות שיוציאו הילדים מפיהם, ויותר מ-60 שלחו 60 טילים, וכל הטילים פגעו בול והחריבו את כל הרכוש של האיראנים עם הסורים ביחד. אז ברוך השם, אנחנו צריכים כעת הרבה להגביר את לימוד הילדים, ובעיקר שלא יסתובבו ולא ישתובבו בשבתות, אלא ישבו ויעסקו בתורה, ודבר גדול מאוד מאוד. תודה.
אמן, אמן.
תודה רבה, ואנחנו ברשות הרב ננסה להכניס עוד מאזין שממתין הרבה זמן. שלום לך, ניסים, בקצרה, ניסים מקריית אתא.
שבת שלום כבוד הרב, ולכל חיי.
שלום, בבקשה.
השאלה שלי לגבי קידוש ביום, ראיתי אנשים שעושים קידוש על ערק, האם זה נקרא שחר מדינה, והאם זה בסדר לעשות ביום קידוש עם ערק?
יפה אמרת, כך היה המנהג בחוץ לארץ וגם בארץ ישראל בהרבה מקומות, וזה מנהג קדום, שבשבת היו אוהבים את הערק, אז היו שותים לא רק ערק, גם כל משקה משקר אחר, אבל היו מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. וכיוון שהוא נקרא חמר מדינה, אז היו אומרים שיוצאים בזה ידי חובה, אבל זה לא לכתחילה, זה רק בתעבד, כי יש מחלוקת בזה. ולכן לכתחילה יברכו על מיץ ענבים או יין, יברכו בורא פרי הגפן, ואחר כך ישתו ערק אפילו בחביות, אין שום בעיה.
מלא לגמר, אחד שלוקח כדורים בשבת, יכול לקחת, לעשות קידוש בבוקר ואחרי בקוד השחר וכל הברכות, ולקחת, לעשות קידוש מלא דמה ולצאת...
הוא לוקח את זה לצורך רפואי, מותר לו לקחת, הוא לא צריך קידוש.
ומתי עשית קידוש?
אם הוא לוקח את זה לצורך רפואי, אני מזכיר עוד פעם.
למשל,
קחת קבוע כדורים כל בוקר, אז הוא לוקח אותם עם שתיית מים. הוא לא צריך לעשות קידוש. כי הוא לא יתחייב בקידוש רק אחר תפילה. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך למאזין המחכים. תודה לרב.
שבת שלום, והרבה הרבה בשורות טובות.
אמן, אמן, תפילות בעד עם ישראל, שיהיה שבת
שלום. זה מאוד להרבות, ולהזכיר את הנשמות של הנהרגים שנרצחו היום, ובמלחמת ששת הימים, שזכותם תגן עלינו והם יכולים להתפלל עלינו.
אמן ואמן.
ובעזרת השם ידי לצרותינו, ומיד יבוא משיח עד חג השבועות, אנחנו כולנו בבית המקדש בעזרת השם.
אמן ואמן. תודה רבה לרב הגאון. הרב, אנחנו נזכיר את השיעור
של... ולצוות כולו, שבת שלום.